פסקה נ"ח. אמר הכוזרי, דבר שכזה, הוא מדבר כאן, אתם זוכרים, על העניין של הלשון, העניין של השפה. עמוד י"ח, פסקה נ"ח. דבר שכזה ייתכן אמנם, פסקה נ"ח, בהסכמה כללית. אך זוהי השערה רחוקה, יותר קרוב לראות סיבת הדבר בהיות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר. גביעת השבוע נשרה להם בקבלה מהאבים הראשון. כלומר, אומר הכי הגיוני, שיש איזשהו מקור אחד לכל השפות בעולם. כלומר, הוא באמת מתחיל להבין את הראש, את הרציונל של החבר. מה החבר בנונטט? אכן לזה כיוונתי, וכן גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל בני אדם מזרח ועד למערב. כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10? אין זאת כי היא מקובלת, היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל ב... בסדר? נכון, נכון, ובהתחלה על השבע ימים, אנחנו נדבר על העשר. העשר זה כבר התפתחות. כלומר, ברגע ש...
איפה העשר הגיע בערך?
העשר הגיע מהסוחרים הערבים, הפילוסופים הערבים, בימי הביניים, הם אלה שהתחילו את מה שנקרא הספירה העשרונית, להפיץ אותה בעולם. אבל פה הוא אומר שכולם הסכימו על זה. הוא אומר, למה החליטו לקבל את זה? למה לא החליטו לקבל משהו אחר? הוא רומז לזה שהמציאות בנויה כבר מלמעלה מהשמיים בצורה של עשר, עשר מדרגות. הוא נקרא לזה בקבלה, מה שנקרא עשר ספירות. כלומר, עשר דרכי התגלות של אלוהים בבריאה.
אז למה ישראל אוהב את העשר?
שאלה מצוינת. אתה יכול לשאול את השאלה הזאת על כל דבר בחיים. למה אנחנו יודעים אפילו על הגאולה? אנחנו יודעים, מי שלמד בהיסטוריה, או שהוא זוכר, ולא ברח מהשיעורים, אלו שנקרא תקופת אביב העמים. מה זה אביב העמים? מה? סטלין דיבר, סטלין דיבר על זה שהוא שמש העמים. כלומר, הוא... כן, אבל זה, אנחנו לא אוהבים להיזכר בזה. אני אדבר על דברים אחרים. למרות שהוא גם קצת, הוא קצת צודק, הוא גם קצת מינף את המהפכה שלהם בעזרת התהליך הזה. למה אני מתכוון אביב העמים? אביב העמים זה אומר שבערך בשנת 1800 והלאה ו-50 מתחילים הרבה לספירת הנוצרים, הרבה עמים מתחילים להחליט על עצמאות שהם רוצים. אז העולם היה מחולק לכמה מעצמות, ולאט לאט המון המון עמים מחליטים אנחנו רוצים לקבל עצמאות ולהיות לעצמנו. תראה, זה אפילו התחיל קצת לפני, מי שרוצה לחזור אחורה במהפכה הצרפתית דיברה על שוויון וצדק ו... אבל בגדול אנחנו לא התחלנו את הגאולה. החזרה שלנו לארץ ישראל היא באה אחרי שהרבה הרבה עמים קיבלו עצמאות לפנינו. ולמה זה קורה? הרי אתה אומר, לכאורה, אם אנחנו השורש של המציאות, אנחנו צריכים תמיד להביא את הדברים ראשונים. אבל לכאורה אנחנו בדיוק הפוך, מה?
למה? כן,
היום.
כן, אהבתי את התשובה שלך. זו תשובה ששמעתי מהרב שרקי, תשובה שמקובל. מה אתה אומר?
כן, היינו נראה עם מקרים עם.
אז תכף תאריך בזה, מה?
לא היינו נקרים עם לפני כל
העולם? לא, לא. לא, לא רק זה, גם אנחנו הפכנו להיות עם לפני שהכנסנו לארץ ישראל. כשבארץ ישראל היו כבר שבעה עממים עוד לפנינו. כלומר, הנוכחות שלנו בארץ ישראל, אני לא מדבר על היום, שכמו שאמרתי, אנחנו באנו אחרי כולם. אלא גם במקור שיצאנו עם מצרים, היו פה כבר בארץ ישראל הרבה עמים.
הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני אעשה אתכם לבעלי
העם. והיו פה לפני אברהם, היו פה עמים. הרשי אומר שכשהוא בא בסולמה של צור, הוא ראה פה עמים חרוצים, הוא אומר, אני רוצה להיות ביחד עם העמים האלה, עמים חרוצים. הוא אומר, אתה רואה, אני אגיד לכם, אגיד את הקושיה עוד יותר. אתם רואים שגם ביחס בין החברה הדתית לחברה החילונית, לא נדבר רק בינינו ובין אומות העולם, אלא גם בתוך עם ישראל, היחס בין החברה הדתית לחברה החילונית, תמיד הדתיים נזכרים, דור אחד אחרי כולם, במה שכבר אנשים כבר שכחו. מאז קום המדינה. קום המדינה, אנשים הלכו לצבא, מאוד התלהבו מהצבא, חשבו הצבא זה מרכז הארץ, זה הדבר הכי חשוב. הדתיים היו מאחורה. בגלל שהחילונים כבר עזבו את הצבא, הפסיקו לדבר על הצבא, פתאום הוקמו המכינות, הקיבוצניקים כבר בכלל לא הסתכלו על הצבא. הם עברו בנו מוקדי הכוח האמיתיים של היום, שמה הם? התקשורת והאמונה, לא, התקשורת והאומנות. הם אלה שקובעים. הייטק זה דרך לעשות כסף. אני מתכוון מי קובע את הגורל של המדינה. מי היום קובע את הגורל של המדינה? התקשורת והאמנות. בזמן שהקיבוצים, החילונים רצו לתקשורת ולאמנות, אנחנו פתאום נזכרנו בצבא, יכולנו לדבר על הצבא, על הצבא. ברגע שהחילונים כבר התחילו לעזור לדברים האלה, פתאום אנחנו נזכרנו, הקמנו כל מיני ישיבות תיכוניות שמתאימות לזה, מתאימות לזה, סביבתיות, ומוזיקה, ואומנות, וכל מיני כאלה. למה זה קורה ככה? אתם רואים, מכל המקרים האלה, מה רואים? שבדיוק הפוך, המציאות הרוחנית, היותר פנימית, היא מפגרת בהתקדמות שלה אחרי המציאות החיצונית. אני חושב שזה מאוד מתאים למה שהוא אמר. כיוון שיש ביטוי כזה בקבלה, זה הרב שרקי אמר לי, שהקליפה קודמת לפרי. כלומר, קודם כל המציאות החיצונית נבנית, רק אחר כך המציאות הפנימית נבנית. מי שקרא את מאמר הדור, הוא יודע שזה הבסיס לכל התפיסה של הציונות הדתית, שבא ואומרת, הבנייה של ארץ ישראל מתחילה מהחוץ אל הפנים. קודם כל בונים את הארץ, קודם כל מיישבים, בונים את הכלכלה, את הצבא, את החקלאות והכל, ורק אחרי זה אלוהים מזריק את הרוח, את האמונה. יכול היה צריך להיות הפוך. מה צריך להיות? שקודם כל האמונה תדחוף את האנשים, והיא תופיע, ואז מתוך האמונה יופיע המציאות הפיזית והבנייה של ישראל? לא. וזה לא במקרה קרה ככה. תמיד, כמעט תמיד, אלוהים הוביל את המציאות ככה, שהמציאות הפיזית, החיצונית, היא יותר רגישה לדברים, היא יותר חשה את מה שקורה, ורק אחרי זה המציאות הרוחנית מתחילה. ולמה זה? מכיוון, אני אגיד משהו, הבנתם, לא הבנתם, לא נורא, אפשר להבין את זה אחר כך, זה לא משהו שהוא קריטי להבנה של אנשי גוזרי, מה שאנחנו סוטים, אבל אני אגיד את זה. המובנה של הקליפה קודמת לפרי, זה בשביל שאלוהים רוצה שהעולם יהיה אחדותי. כלומר, בשביל שהעולם יהיה אחדותי, אם תמיד הרוח היה קודם לפיזי, תמיד הפנים היה קודם לחוץ, אז היה נוצר מצב שהחוץ הוא איזשהו דבר מדולדל, איזשהו משהו שהוא לא חשוב, הוא רק גילוי של הרוח. אז אלוהים בא ויצר מצב שתמיד, כמעט תמיד, כמו שאמרנו, הפיזי יקלוט ראשון את הדבר, ורק אז הרוח יבוא. כלומר, בכוונה הוא נתן קדימות לפיזי, בשביל שהרוח, שהוא המקור, לא יעקוף אותו.
אבל הרב, הרוח
מוריד הכל, יפה מאוד. אז אני רוצה לעשות, אני מסכים עם השאלה, זה הבא שרציתי להגיד. הרוח הפנימי מולידה את הכל. הרוח הפנימית שבה אנחנו לא חשים. כלומר, אנחנו נעשה שלוש מדרגות. יש את הרוח הפנימי שהוא מחולל את הכל, כמו שאמרת, יפה. אבל הרוח הפנימי שמחולל את הכל במציאות, אתה תראה אותה איפה קודם כל? בחוץ. אתה לא תראה אותה בפנים. כלומר, אם נגיד אלוהים רוצה לגאול את עם ישראל, אז נקרא לזה ככה בשמיים, ברוח הפנימית, בכינוס של כל המציאות, אלוהים כבר מופיע גאולה, אבל בחוץ, כשאתה תרצה לראות את זה, אתה תראה את זה קודם כל באומות העולם, רק אחרי זה בעם ישראל. אתה תראה את זה קודם כל בצמחים, שהצמחים פה צומחים בארץ ישראל, והאדמה מתחילה להתיישב, ורק אחר כך אתה תראה את זה בהתפתחות של התורה. למרות שיכולה היית צריך לראות את זה הפוך, קודם כל תורה, רק אחרי זה בנייה של הארץ. לא. באמת, כמו שעמיחי אמר, יפה, באמת, בפנים, זה מה שמנהל את המציאות. הצד הפנימי, הצד הרוחני, הצד העליון, הצד השמימי, הוא מקובע למציאות. אבל כשהצד השמימי הזה שהחליט עכשיו הגיע זמן הגאולה, מופיע לעולם, איפה הוא מופיע בהתחלה? הוא עושה פעולה הפוכה, הוא מתחיל מהחוץ, רק אחרי זה נכנס אל הפנים. זה כמו ילד קטן. בהתחלה יש את הנשמה בפנים, היא הראשונה, אבל הנשמה בהתחלה כשהיא מופיעה לעולם, איך היא מופיעה? גוף נטו, תינוק, זה רק גוף. כל שהתינוק הולך וגודל, פתאום מגלים את היצר הטוב, שזה רק בגיל 13. היצר הרע מופיע הראשון, שזה החומר, בסדר? כלומר, קודם כל אנחנו רואים את הגוף, עכשיו, לא לטעות, עמיחי צודק, זה שהגוף מופיע הראשון, זה לא אומר שהוא הראשון. אלא זה אומר שבהתחלה היה את הרוח הפנים, פנים, פנים, פנימית, אבל כשהיא מופיעה בעולם שלנו, מופיעה בהתחלה של גוף, של חוץ, ורק אחרי זה פנים. אותו דבר פה. מה שדיברנו על העשרה, הספירה העשרונית, ועל השבע, כל הדברים האלה, לא חייב להיות שאנחנו תמיד נהיה אלה שנגלה את זה לעולם. נהיה אלה שנהיה הראשונים. יכול להיות תמיד שהם יתחילו, ואנחנו נבוא ונחכה אותם, אנחנו נבוא אחריהם. אבל מה? צריך לדעת. שזה רק בגלל שככה אלוהים מנהיג את המציאות. דרך אגב, גם מה שדיברנו קודם, הישיבות תיכוניות והישיבות הגבוהות. אם תשימו לב, המהפכה של הרב גוניות בישיבות, התחילה מהישיבות התיכוניות, רק אחרי זה לישיבות הגבוהות. כלומר, כשאני באתי ישיבה תיכונית, היו לנו 4 ישיבות תיכוניות בכל הארץ, בערך, פלוס מינוס, שכולם נראו אותו דבר. רואה מדרשיית נועם, נחלים ונתיב מאיר. זה מה שהיה. מי שצריך ללמוד, צריך להחליט. רוצה בגרות 10, בגרות 9 או בגרות 8. לפי זה הוא הלך. לא היה שום הבדל בין הישיבות. הבדל היחידי היה ברמה של הבגרות אליה הגעת. עכשיו, עם הזמן, אם אני מבין נכון, אלוהים רוצה שהמציאות תהפוך להיות יותר מפורטת, יותר צבעונית, יותר רבגונית. אז הוא הכניס למציאות אנשים שהם יותר מורכבים. עכשיו, איפה ראית את האנשים המורכבים האלה בהתחלה? ישיבות תיכוניות, הם הראשונות שקלטו את זה. כמו שאמרתי, הם התחילו להקים ישיבה סביבתית, ישיבה אומנותית, ישיבה ציורית, ישיבה למחול, ישיבה לכינור, ישיבה לעוגב וישיבה לגיטרה. כל ישיבה בפני עצמה. כל אחד, לכל אחד צריך ישיבה אחת. אני אומר לך, היום אני גר בשכונה של 50 משפחות, כל אחד הולך למקום אחר. לפעמים בתוך אותה משפחה, יש, כל ילד הולך למקום אחר, כי הוא בדיוק צריך את זה, הוא צריך את זה. הישיבות הגבוהות עוד לא קלטו את המסר הזה. בשנים האחרונות, הישיבות הגבוהות גם הולכות לאט לאט קולות המסר הזה, כמובן גם פה. אתם צודקים שזה לוקח להם זמן להקל, ולמה זה? עוד פעם, אני יכולה דבר צירות הפוך. קודם כל מהפנים, אחרי זה לחוץ. לא, כבר באותו תהליך עוד פעם. בהתחלה החוץ, החילונים הראשונים, אחרי זה הישיבות תיכוניות, אחרי זה הישיבות גבוהות, וגם זה כמו שאתם אומרים בקושי. אם הבנת מה הבנת, לא נורא. זה לא חשוב לי הקוצרי. אני לא רוצה להאריך בזה. אני אומר עוד פעם, הקליפה קודמת לפרי, זה אמירה של המקובלים. צריך להאריך בזה, שקודם כל המציאות נבנית בהגדרה. אלוהים ככה בנה את המציאות בצורה כזאת, וזה לא לחינם, יש לזה הסבר. אבל לא נאריך בזה, שקודם כל העולם החיצוני נבנה, ואחר כך העולם הפנימי. בסדר? קודם כל, יש את הענפים, את הגזע, רק בסוף, בסוף, בסוף יוצא הפרי. בסדר? הלאה. סמך. אמר הכוזרי, ואיך לא תחלש האמנתך במניין לבריאת העולם, על ידי מה שיסופר אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים קיימים, לפי מה שהם חושבים לבאו, 1,000 אלפי שנים, כן? כלומר, כבר אז הבינו שהחשבון של 5,000 שנה, הוא לא מדויק. דבר זה היה מחליש את המנתי. מה? אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת, או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת, אבל דבר כזה הלא איננו איתם. להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת. כן? כלומר, החשבון הזה של ההודים הוא חשבון שלא נובע מהכרה אמיתית, אלא הוא נובע מתיאוריה. עכשיו, אומר לך, תיאוריה, כל אחד יכול להגיד. המדענים מדברים על משהו אחר, הם לא מדברים על תיאוריה. הם מדברים על מציאות, הם מדברים על שלדים, שבשלדים, השלדים האלה הם לא יכולים להיות 1,000 שנים. חייבים להיות מיליוני שנים. אי אפשר להבין את זה אחרת. יכול להבין שאלוהים, בשביל, ככה יש גרסה כזאת שאומרת, אלוהים רצה לנסות אותנו. אז הוא התמין בתוך האדמה כל מיני כאלה שלדים שהם נראים כמיליוני שנים, אבל הוא התמין אותם רק לפני 5,000 שנה. אבל איך הסתכלות? הסתכלות זאת אומרת שאני מסתכל על אלוהים כאיזה אויב שלי שמנסה לבלבל אותי. לכן הוא שם במציאות כל מיני דברים שיבלבלו אותי, ורוצה לראות איך אני עומד בזה. אחרי זה, אני לא מסכים.
אמרנו שמניין העולם הוא מזמן שההיסטוריה...
על זה דיברנו כבר, נכון. כלומר, המניין שלנו של 5,000 שנה, הוא מהזמן שבו יש אדם כמו שהוא היום. כלומר, אדם שיכול לקבל תורה, וצריך לזכור כל הזמן, דיברנו על זה כבר, שכשלומדים תורה לא לומדים היסטוריה ולא לומדים רפואה, ולכן גם החשבון של השנים של התורה הוא חשבון לזמן מוסרי. כלומר, כמה זמן יש בעולם הזה אדם שיכול לקבל תורה, אדם שיש לו מידות, אדם שיכול להיות בעל מעלות רוחניות, וזה 5,000 שנה. זה גם המדענים ידעו לך. אז מה זה שומע פה? ואין אצלה באור עניין לאמיתו, בדברים על המניין מתכוונים רק להכעיס את בעלי הדתות, שם שמריזים אותם מפסילי אליהם, ולחשן תחבולותם מועילים להם, לדעתם בזים הם לכל אומרים כי יש באדם כתבי קודש מאת האלוה, הם עצמם אין להם כי עם ספרים מועטים, שחיבורים יחידים, אתם רואים אותם, הוא חוזר העניין של יחידים מבני אדם, לעומת עם ישראל, שזה לא יחיד, עם ישראל זה עם, אומה שלמה שקיבלה שכינה, אומה שלמה שנפגשה עם אלוהים. עכשיו, צריך לדעת, כשאני אומר אומה שלמה שנפגשה עם אלוהים ולא יחידים, זה לא רק הבדל כמותי, שפה יש הרבה ופה יש מעט, יש אחד או כמה. זה הבדל איכותי. מה זה הבדל איכותי? מה שברגע שזה אומה שלמה, זה אומר שזה הטבע שלהם, זה התכונה שלהם. ברגע שזה אחד, זה אומר שהוא מעצמו הגיע לזה. הוא יצר את זה, הוא בנה את זה. זה אותו קו שחורז את כל ספר כוזרי, שהכל מתחיל מלמעלה ולא למטה. לא מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה. כלומר, הכל הוא תכונה. שאלה איזה תכונה נטבעה בך, ולא מה אתה עושה עם זה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, אבל ממש כל הפסקאות של הכוזרי מובילות למהלך הזה. שהכל הוא תלוי מה הטבע שלך, ואחרי זה מה אתה עושה. ולא הפוך. כלומר, מה אלוהים רוצה ממך, מה אלוהים יטביע בך, ורק אחרי זה מה אתה עושה. לעומת זאת צעומות העולם, כשאתה אומר יחידים, מה זה יחידים? יחידים זה אנשים שישבו, חשבו, למדו, הגיעו, ואז הם משכנים את כולם. ברגע שזה אומה שלמה, זה אומר שזה הטבע שלה, זה המהות שלה. בסדר? רק מי שדעתו קלה, זה מה שאומר, ספרים שאין מנהגתם קים ככתבי ההצטגנינים, והם כוללים תאריכים של רבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית. זה אתם מכירים בטח, את האזור הזה של הנבטים, בספר עבודה זרה. בו הוזכרו שמותיהם של ינבושד וציגרית ודונבה. שדברי הספר היו לפני האדם הראשון. וכיוצא באלה. אמר הכוזרי, סמך ב', עד כמה שטענתי עליך מהמון עיוור מדעת ומדעת אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. אולם מה תענה בדבר הפילוסופים? חוזר אותו על הפילוסופים. אשר הגיעו בחקירה, ועיון למדרגות שהגיעו, והם לא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם, שזה העתיד, וקדמותו, שזה העבר. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים, או אלפי שנים, כי אם דבר שאין לו סוף. נכון? דבר שהוא אין סופי. הם טענו, המחלוקת שלו עם הפילוסופים, בעצם של חבר עם הפילוסופים, זה שהם טענו שהעולם קדמון, כלומר העולם תמיד היה, תמיד יהיה, אין סופי. אנחנו אמרנו לא, העולם נברא, יש איזושהי נקודה מסוימת שבה העולם הפך מאין ליש.
למה הוא תמיד חוזר הפילוסופים? הפילוסופים הוא
דחר
הראשון בעצם.
נכון.
הוא הכי בז לשיטה שלהם.
מצד אחד הוא לא בז, אני לא מסכים עם הבז, הוא לא מתחבר לשיטה שלהם, זה אני מסכים. כלומר, למה הוא לא מתחבר לשיטה שלהם? בגלל החלום. הוא מבין שיש לו את החלום, שהחלום אומר לו, כמתך יצויה, מסך אינם רצויים. כלומר, הוא מבין שהכוונה שלו רצויה, רק הבעיה במעשים. והכוזרי, והפילוסוף אומר, אין שום חשיבות למעשים, המעשים לא משנים. העיקר, תגיע לכוונה מסוימת. העיקר, תגיע למטרה מסוימת. תגיע בדרך הזו, בדרך הזו, זה לא משנה. והוא חוזר כל פעם לפילוסוף, כי יש נקודה של אמת בפילוסוף. נקודה של אמת מאוד, שהיא שכלית. לכן קשה להתכחש לה. ומה שמפריע לו זה החלום הזה. כלומר, זה, בסופו של עניין, זה ההתלבטות המרכזית שיש לכולנו. אנחנו תמיד אומרים שהכוזרי, זה לא סתם ספר שמתאר איזשהו דבר שקרה פלנטה אחרת. הוא מתאר מה קורה אצלנו תמיד. והנקודה הזאת של ההתלבטות בין המקום שאליו אני מתחבר לבין השכל שלי שאומר דברים אחרים, זה רוב ההתלבטויות של האדם. רוב ההתלבטויות. בין אם זה בחירת בזוג, מין זה לאיפה ללכת, בין אם זה איפה לעבוד, צבא, ישיבה. כל ההתלבטויות האלה מתחילות נגעות במקום שבו השכל שלך אומר דבר מסוים, והחיבור הנפשי שלך הוא למקום אחר. וזה קשה להכריע בין זה לזה, מכיוון שזה בא ממקום אחר בנפש.
זה רגש, השכל או...
זה לא רגש, אל תזלזל. אני אומר, העניין של ההתחברות, מה שהוא קורא לזה חלום, זה לא רגש. אז זה מה שאנחנו קוראים אינטואיציה. אינטואיציה זה לא רגש. אינטואיציה זה ההבדל, זה האם זה בא מבחוץ או מבפנים. אינטואיציה זה איזשהו כוח פנימי שדוחף אותך, ורגש זה משהו חווייתי, שאתה, הוא חשוב, שאני אפגש בו ואז הוא מציט אותך, אז הוא מזיז לך, רק הוא מנג'ס לך. אינטואיציה זה התנוצצות של רוח הקודש.
איפה עובדים?
צריך הרבה טהרה בשביל להבין, זה לא פשוט. צריך הרבה טהרה בשביל ליצור הפרדה ולהבין מהו אמיתי שהוא באמת נובע מהנפש שלך, ומהו שטחי והוא רק איזשהו רגש שצריך לנחוק, ואדם צריך מאוד להיות מחובר לעצמו. נכון? מידת הנקיות מסיעת ישרים מאוד עוזרת לזה, ואני חושב שאצל בנות יש איזה יוצא מהיוצא של בנים.
יותר?
כן, האינטואיציה אצלם היא עובדת בצורה הרבה יותר טובה מאשר אצל בנים.
הרגש מנוגד לאינטואיציה או שהוא...
לא, הוא לא צריך להיות מנוגד, הוא עובד במסלולים שונים. זה שני מסלולים, אתה צודק שבנות הן יותר רגשיות, אני מסכים, אבל הן גם יותר אינטואיטיביות, שזה משהו אחר, כלומר, זה מה שנקרא בינה יתרה ניתנה באישה. זה בינה, היא יכולה לבוא להגיד לך, תשמע, זה ככה ולא אחרת, למה? אין לי הסבר לזה.
אבל אני לא שומע על זה שלאינטואיציה מקשיבים ולרגש לא מקשיבים?
כן. לא אמרתי הרגש לא מקשיבים, אני לא אוהב את הגישה הזאת. זה גישה של הרב אבינר, של הרגש לא מקשיבים, ואני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, מכיוון שאתה לא יכול לקופף כוח שהוא כוח דומיננטי מאוד אצלך. והרגש הוא כוח מאוד דומיננטי, מיוחד בתקופה שלנו היום, ואם אתה תדרוך עליו, אז בסוף הוא ידרוך עליך. אתה לא יכול... כל הזמן להדגיש את השפלות. עכשיו, אני מבין את הרב אבינר למה הוא עושה את זה. כי הרב אבינר בא ואומר, שמה, ברוב הדברים שאתה רואה את המתח הזה, את הזה, אל תירס לרגש, זה שטויות, תבוז לו, תתגבר עליו, תעבור הלאה. ואני חושב שהרב אבינר עושה את זה בגלל שהוא מרגיש שהוא כמו הנער ההולנדי הזה, שעומד בסכר ומחזיק את החור לפני שכל המים יציפו את כל העולם. למה? כי הוא רואה שהיום הנטייה, העולם לאיפה הולך, גם החברה שלנו, ובכלל כל העולם הולך למקום שבו הרגש מחליט לי מה לעשות. בא לי, מתחשק לי, קמתי על צד ימין, נעשה ככה, קמתי על צמאל, נעשה ככה. יש לנו דרנוסיה מוחלטת בכל התחומים, בכל הדברים, אנשים לא יודעים לאיפה הולכים מה עושים, בגלל שמה ששולט בהם זה הרגש. אז הוא רוצה לאזן את המציאות. אז הוא, והרב טאו, והרבה רבנים מדגישים.
הרב אומר שברובד כללי באמת יש עניין לתקת על עת הרגש.
כן, אני מסכים.
שבא בקריאה לציבור.
כן, אני מסכים עם זה. רק אומר שאנחנו בתור לומדי תורה צריכים לדעת האיזון בין הדברים. ואני אומר אותו, הרב וינר מדגיש את הדברים בצורה מאוד קיצונית בשביל לאזן. בגלל שהוא, כמו הרמב״ם. שאומר, יש נטייה מסוימת לקיצוניות אחת, זה רק לקיצוניות השנייה. אבל צריך לדעת שזה קיצוניות וזה מזיק. צריך לדעת שכשאתה הולך לקיצוניות השנייה זה מזיק, כי אתה פוגע בצד השני. והצד השני הוא לא יסלח לך. כי אם אתה תפגע בו, הוא יתנקם בך. ואם אתה תפגע ברגש, אז הוא יציף אותך. ואם אתה תימנע מדברים שאתה צריך לעשות אותם ותדרוך עליהם, אז בסוף הם יבואו אליך באבי אביך. כן, מודיך את זה לכולם. הדרכה שלו היא כללית. אני לא בא להציג את הרב אבינר. אני אציג את אייל יחזקאל. ואני שומע את הרב אבינר, ואני מסתכל על המציאות, ואני אומר, אנחנו אנשים חכמים, אנחנו אנשים שהם לומדי תורה. אנחנו אנשים בוגרים. ועכשיו, אם בן אדם לא מאמין בעצמו, אז בסדר, שיהיה לפי הגידה של הרב אבינר. תסתכלו בכל ה-SMS'ים, שואלים אותו, האם מותר לשיר בבית הכנסת? לנגן. האם מותר לנגן בבית הכנסת? אסור! אבל ראינו בבית המקדש מנגנים. לא, בבית המקדש נגנים. זה עושה חוסר עד שמיים. למה? למה לא? שואלים את הרב אליהו, תסתכלו, הוא יתיר את זה. נכון? אם אני זוכר טוב, הוא יתיר את זה. למה? אני אומר עוד פעם, כי זה בא מאותו מקום. הרב וינר מאוד מאוד, בגלל שאם תשימו לב, אני נמצא לידו הרבה זמן. הרב, כן, אני לא מדבר איתו הרבה, אבל אני כבר 20 שנה נמצא לידו. ואני קולט אותו. הרב וינר זה בן אדם שמהבוקר עד הערב מתעסק בג'יפה של הג'יפה של עם ישראל. ואתה לא צריך ללכת לצוטט לו. הוא הולך במסדרון, אתה שומע אותו דואג לאיזה בחורה שהתגרשה, ודואג לאיזה ילד ששקוע בסמים, ודואג לאיזה זה, ואומר לו ככה, תסיכר. ומאיפה כל זה נובע? מהרגע שמציף את כולם. אז יש דברים מטורפים. אתה מבין, בחור, אשתי, חברה של אשתי, הייתה נשואה שנים לבן אדם, בלי הודעה מוקדמת, הכל היה בסדר, הכל היה טוב. יום אחד הוא קם והולך, עזב אותה בשביל בחורה מהעבודה. השאיר את הילדים מאחורה. עכשיו, הם לא רבו, רבו בסדר, אבל הם לא צריך לסבול בבית, גיהנום ולחיות. מתגרשים. אבל הם לא רבו, לא היה סכסוכים, שני אנשים מאוד מצליחים, מאוד טוב להם, מאוד נחמד להם. יום אחד הוא בא ואמר לה, תשמע, יש לי קשר כבר שנה עם בחורה, הוא רוצה להתגרש. הרס את הבית. הרס את הבית. למה? בגלל שהוא התרגש. איזה בחורה שרגשה אותו בעבודה. אז, אתה מבין, הרב וינר כל היום מתעסק עם הדברים האלה. כל היום וכל הלילה. אני דואר בלי להגזים, כל הלילה. מנה זה הולך ראשון ב-3 בלילה, קם ב-6 בבוקר. וזה מה שעושה כל היום עם המדונה הזאת באוזן. ומדבר עם השני, אפילו מתחת לחופה תשימו לב, בין לבין, הוא עונה לאנשים, שולח אס-אמסים. הוא מוסע את הנפש כל היום. אבל אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו נמצאים בישיבה, ואנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת את המשקל של כל דבר. עכשיו, אם בן אדם לא מאמין בעצמו, והמשנה אומרת, אל תאמין לעצמך עד יום מותך. אז בסדר, זה גישה בריאה, גישה בריאה. אני בא אומר, בן אדם בוגר, מרגיש שהוא זה, אז יכול ללכת לפי האיזונים. לילה טוב, להתראות מחר.